הסוגיות שאנחנו עוסקים בהם, ענייני עיניה. תפתחו בבקשה בדף בדף 19. אולי נקרא קודם ברשותכם את הגמרא עצמה, כן, בשורה חמישית מלמעלה. אתם רואים? תניה, מתחיל תניה. יש תניה של חב"ד ויש תניה של של הגמרא. תניה, רואים את התניה? כן. שורה חמישית, כן. תניה, אבא בנימין אומר, על שני דברים הייתי מצטער כל ימיי, על תפילתי שתהיה לפני מיטתי ועל מיטתי שתהיה נתונה בין צפון לדרום. איפה לומדים? על תפילתי שתהיה לפני מיטתי. מה היא לפני מיטתי, שואלת הגמרא? מה הכוונה? מה, אני אתפלל כשהמיטה לפניי? זאת הכוונה. אילה מה לפני מיטתי ממש. ואמר רב יהודה, אמר רב, ויתמה רב יהושע בן לוי, ואמרי לה מתני התנה, מינה אל המתפלל, סליחה, שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הכותל. דהיינו, כשאדם מתפלל הוא צריך שהוא יהיה בינו בין הכותל, לא יהיה שום דבר. עוד אחד, סליחה, כן, הרי יש הלכה שאומרת שאסור להתפלל ולפניך יש ריאות, איזה מיטה או משהו כזה. אז מה זה לפני מיטתי? אומרת הגמרא, הרי מניין למתפלל שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הכותל, שנאמר ויסב חזקיהו פניו אל הקיר והתפלל אל השם. בינו ובין הקיר לא היה שום דבר. אלא אומרת הגמרא, לא תמה לפני מיטתי אלא אמה סמוך למיטתי. דהיינו, כשאתה קם בבוקר, הדבר הראשון, אל תעשה שום דבר, רק תתפלל מיד אחרי זה. אחרי זה תלך לעסקים שלך, למה שאתה צריך לעשות. אתה צריך להצמיד את הבוקר, את ההשכמה, כשאתה קם, ולא לעסוק בדברים אחרים, אלא דבר ראשון להניח תפילין, לתתף בטלית, תפילין וכו', ולהתפלל, אחר כך תלך לדברים אחרים. זה הפשט סמוך למיטתי. ועל מיטתי שתהיה נתונה בין צפון לדרום. זאת אומרת, כשאדם קונה דירה, אז יש חדר, אדם נשוי כמובן, אז איך יעשים את המיטות? המיטות, הכיוונים, יש בזה משמעות, זה לא סתם. הוא אומר, תדאג שהמיטה תהיה ככה, שהיא תהיה בין צפון לדרום, לא בין מזרח למערב, אלא בין צפון לדרום. איפה לומדים את הדבר הזה? אמר רב חמא בר חנינא, ואמרי לה אמר רבי יצחק, כל הנותן מיטתו בין צפון לדרום, אבן לי בנים זכרים. יזכה לבנים זכרים, שנאמר, וצונחה תמלא בטנם, וסבו יסבאו בנים. רב נחמן בר יצחק אמר, אף אין אשתו מפלת נפלים עם המיטה בין צפון לדרום. כתיב אחא וצפונך תמלא בטנה, וכתיב אתא וימלאו ימיה ללדת והנה תומים בבטנה. טוב, זאת היא האגדה שכאן אנחנו לומדים. וכאן אנחנו לומדים שאדם צריך, קודם כל שהוא קם בבוקר, הדבר הראשון צריך להתפלל ולא צריך לעסוק בדברים אחרים. הדבר השני, זה לימוד מאוד מעניין לגבי חדר המיטות, איך המיטות צריכות להיות מסודרות. יש כאן מישהו נשוי במקרה? אתם בדקתם את הכיוונים של המיטות? בדקת? רגע, אז תשים לב, לא פעם אני בא לכאן תלמיד שהוא עכשיו התחתן והוא אומר, עוד לא סידרנו את חדר המיטות, אבל החדר קטן מדי ואי אפשר לסדר אותו. זה גם בעיה, הנה אתם אומרים חתן. זאת בעיה, והוא רוצה בנים שכרים, נכון? רוצה בנים שכרים. באה הגמרא ואומרת, מי שרוצה בנים שכרים, או שישתה לו תפיל נפלים, מה הוא צריך לעשות? לסדר את המיטות דווקא בין צפון לדרום. לכאורה זה דבר, מה הקשר אחד לשני? אם המיטה מסודרת ככה או מסודרת אחרת, מה זה בא? קודם כל, הכיוונים, צריך לדעת, בתורה הם לא מקריים. את הכיוונים, איפה שאנחנו לומדים לדייק בדברים האלה, זה בבית המקדש, או במשכן, גם במקדש וגם בית המקדש. בית המקדש, המבנה שלו, המיקום שלו, וגם המשכן במדבר, זה לא היה דבר מקרי, זה היה דבר מכוון. או במילים אחרות, בלשון שלה הייתה בזה מחשבה, היה בזה היגיון, היה בזה משהו פנימי, משהו עמוק מאוד במבנה של בית המקדש. זה, וגם בכיוונים, איכשהו בנוי המבנה הזה שנקרא בית המקדש. כן? אז כל דבר שם יש בו איזה, מבצבץ מתוכו איזה רעיון מאוד עמוק, בכל דבר במשכן, בבית המקדש. אני נהג לומר לחתן וקלה, אתה עכשיו התחתנת, אז אני נהג לומר למזל טוב. אני נהג לומר לחתן וקלה, אני נהג לומר להם, בואו תלמדו מהמשכן, איך צריך להיות הבית. אמנם המשכן הוא הבית הלאומי שלנו, הבית העולמי שלנו, אבל מהמשכן אפשר ללמוד על הבית הפרטי של כל אחד ואחד. אז מה באמת בלב ליבו של המשכן או בית המקדש? קודש הקודשים. יש שם מדרגות, 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 יש החצר, יש חצרות השם, יש הקודש, יש קודש הקודשים, מדרגות, מדרגות. מה יש בקודש הקודשים? מה יש בקודש הקודשים? ארון. הארון, מה יש בתוך הארון? הלוחות והתורה. זה קודש הקודשים של בית המקדש, וזה צריך להיות קודש הקודשים של כל בית ובית בישראל. עכשיו, איפה בדרך כלל קודש הקודשים בכל בית? בסלון, נכון? נכון או לא? המרכז, המרכז של הבית, הדבר הכי מרכזי בבית, שמים אותו בסלון. זה נכון. עכשיו, כשאתה נכנס לבית, כל בית, אם אתה רוצה לדעת מה הדבר הכי הכי מרכזי בבית, מה אתה עושה? מסתכל בסלון לראות. אם אתה בא לבית ואתה רואה פתאום, וואלה, ארונות ספרים, מוכן, מלא ספרי קודש, מלא זה. זה המרכז של הבית. כאן, אתה רואה, גם אתה בודק את הספרים, למה הם הספרים שם? האם זה ספרי קודש או ספרי חול? ואם זה ספרי קודש, איזה ספרי קודש? האם זה הלכה או אגדה או חסידות או הרב קוק או זה? אתה כבר רק מסתכל על הספרייה, אתה כבר יכול להבין מה, איזה תרבות, איזה רוח יש כאן בבית הזה, כן. אם הוא חסיד או מתנגד, או איך אומרים, קוקניק או לא קוקניק, כל זה לפי ארון הספרים אפשר לראות את הדברים. לצערי הרב, אני אומר, לפעמים אין ארון ספרים, יש במקום זה טפטים. היום אתה יכול לקנות טפט כמו ספרים, כשאתה נכנס בבית, אתה מסתכל, אתה אומר, וואי, איזה ארון ספרים ענק. אתה מתקרב יותר, אתה רואה, זה בעצם טפט בצורת ספרים. יכול להיות דבר כזה. רק לעשות רושם חיצוני שיש כאן ספרים. לא ספרי קודש, ספרים אחרים. היום יש גם טפטים כאלה. אבל לצערי הרב, אני אומר, יש גם מה שנקרא היום את המסך הגדול הזה. לא יודע איך קוראים לזה, אבל כזה מסך ענק. היום לא יודע, הוא כל כך גדול המסך הזה. תופס מקום מרכזי, זה גם קודש הקודשים. עוד מעט יהיה ערוץ מאיר בטלוויזיה, אז שם יש להם ברירה, כל היום יראו מה שיעורי תורה, יהיה בסדר. קודש הקודשים, סליחה שאני אומר, בסדר, אצלכם בבית קודש הקודשים יהיה טוב. אבל על גבי הארון עצמו יש את הכפורת. כפורת מלשון כפרה, כפרה לניקיון, לכפר, לנקות, כן. ומה הכפרה? בכפרה הזאת, מתוך הכפרה יוצאים הקרובים. הקרובים הם מרמזים לנו על הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, כמו שאומרים חז"ל. והמצב של הקרובים היה במצב רגיל, מצב של פנים אל פנים. דהיינו, היו מסתכלים, הקרובים זה פנים של ילדים, ככה חז"ל אומרים, והיו מסתכלים אחד אל השני, פנים אל פנים. וכשעם ישראל היה בסדר, הייתה, כמו בשיר השירים, אהבה גדולה בין ישראל לקדוש ברוך הוא, אז היו פנים אל פנים, היו פותחים את הפרוכת של הקודש הקודשים, והיו רואים פנים אל פנים, מסתכלים אחד אל השני. סימן האהבה, כשאוהבים אחד את השני, מסתכלים פנים אל פנים, אחד אל השני. אבל כשהמצב לא היה בסדר, מפנים עורף אחד לשני. וככה זה היה, כמו יחסי אנוש, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל ככה זה היה. אז זה היה קודש הקודשים. לפני קודש הקודשים, היו שלושה דברים לפני קודש הקודשים. השולחן, שהוא היה בצד צפון של המשכן, והמנורה שהייתה בצד דרום, ומזבח הקטורת שהיה באמצע, ביניהם, היה מזבח הקטורת קצת משוך לכיוון המזבח הרגיל. בכל זאת, זה היה הקודש, כן. הצפון והדרום, זה לא מקרה הדבר הזה. על זה הרב כאן, בעין היה, מרחיב את הדיבור לגבי המיטה. אמרנו, הבית של האדם זה כמו בית מקדש. והמיטה, חדר המיטות בבית, יש לו משמעות לגבי הכיוונים בהקשר לשולחן והמנורה. תכף נראה מה ההקשר ביניהם. ולכן הוא אומר כאן הרב, כשהוא מתבונן בדבר הזה, הסידור הזה של בין צפון לדרום, שהמיטה תהיה בין צפון לדרום, יש לו משמעות פנימית, רוחנית עמוקה. בואו נראה את הדברים בתוך עין היה. אז יש כאן, מתחיל בלמתת, כן. קודם כל, לגבי זה שאדם צריך לקום בבוקר ומיד להתפלל ולא לתת לזמן לעשות את שלו ולעסוק בדברים אחרים. תניא אבא בנימין אומר, על שני דברים הייתי מצטער כל ימי, על תפילתי שתהיה לפני מיטתי, כי בשינה האדם משוקע בחומריות. וידוע שבשינה אדם, השכל שלו לא עובד, חלומות יש לו, דמיונות כן, אבל שכל לא. בשינה האדם שקוע בחומריות. מדוע? מפני שהרצון השכלי שר ממנו. הוא לא שולט, השכל לא עובד, הוא בתרדמה. במקום השכל בא כוח המדמה, שהוא לבדו פועל בו בצורה שמופיע הכוח המדמה בשינה בצורת חלומות. חלומות זה שייך לכוח המדמה. ביד הנביאים הדמה, כן. כוח הנביא. הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, היה תמיד מדגיש שיש ארבע כוחות בנפש האדם. יש הרבה כוחות, אבל ארבע כוחות עיקריים. הכוח האחד זה השכל, הכוח השכלי. הכוח השני זה הרגש. הכוח השלישי זה הרצון, והרביעי זה המדמה. הסדר הזה, נאמר ככה, של שכל, רגש, רצון ומדמה, לא במקרה הסדר הוא כזה. מדוע? שמה שמאפיין את האדם זה השכל. והשכל הוא צריך להציל, הוא צריך לכוון את הרגש, את הרצון ואת הכוח המדמה. אז זה ככה צריך להיות. איפה השכל בדרך כלל נמצא, מי יודע? בראש. לכן, השכל, איפה הוא נמצא? למעלה. מה זאת אומרת? כשאדם זקוף קומה, אז השכל שלו נמצא למעלה. איפה הרגש נמצא? בלב. ולכן, השכל צריך לכוון את הרגש, לא לבטל את הרגש, אלא לכוון את הרגש, לבדוק את הרגש. לא תמיד הרגשות הם רגשות נכונים. צריך שכל ורגש. וכל זה משפיע על הרצון של האדם. אדם שיש לו שכל ורגש, אז גם אם הוא הולך לפי השכל והרגש, שמכוון את הרגש, אז יש לו הרצון. וכל זה מתחבר בסוף לדמיון. דמיון שייך לעולם של העתיד. אדם מדמה, כל היצירתיות, כל הדברים האלה קשרים לנושא של הדמיון. אדם מדמה לעצמו דברים. עכשיו, אם זה הפוך, אם לאדם יש רק דמיונות, בלי שכל, בלי רגש, בלי רצון, רק הדמיון שולט. זאת אומרת, הדבר התחתון ביותר רק שולט, זה בסדר או לא בסדר? מה אתם מסתכלים עליי?
לא בסדר.
לא בסדר, הוא אדם לא מציאותי לפעמים. הוא אומר, הוא אסטרונאוט. הוא חי בדמיונות, בפנטזיות. כל נהדרים. ומה קורה בשינה? בשינה, הכוחות של השכל והרגל והרצון בתרדמה. הכוח היחידי שעובד בשינה מהו? הדמיון. הוא מתבטא בצורת החלומות. שאדם חולם בזמן השינה. זה כאן מדבר כאן הרב. על כן, בגלל שהשכל והרגש והרצון לא עובדים בלילה, אין וקום. במקום זה בא חיסרון, תומה. כשאדם בלילה הוא ישן, בא לו תומה. על כן, רוח התומה שורה על הגוף, עד שצריך להעבירו בנטילת ידיים. הרי כשאנחנו נוטלים ידיים בבוקר, למה נוטלים ידיים? יש כמה סיבות. אבל אחת הסיבות, חז"ל אומרים, זה מלהעביר את הרוח הרעה, רוח התומה, ששורה על הידיים, כשאדם ישן, צריך לטול את הידיים, 3 פעמים בבוקר. והיינו, כי אף שאפשר שיש למי המעלה, שיהיו פועלים בשכלם, בשנתם, בהשגות רמות למאוד, כנודע מקדושי עליון הרבה שזכו לזה, היינו זה מצד הנשמה. אני רוצה להסביר את העניין. לא פעם אנחנו שומעים עדויות על גדולי גדולי חכמי ישראל, שהיה להם, למדו תורה נניח, והייתה להם קושייה גדולה בדברים כאלה ואחרים, ולא פתרו אותה, בחלום כן פתרו אותה. והם קמו בבוקר, ואמרו, מה שלא פתרנו בקיץ, אתמול בערב, נפתר לנו בחלום. לכאורה זה דבר, איך אומרים, דבר בלתי מובן, איך זה יכול להיות? אז זה מה שהרב מרמז כאן, אומר שיש דברים שהם אצל גדולי גדולי ישראל, שהנשמה, איך אומר, הנשמה בעלה, בלילה, היא פעלה, עובדת שעות נוספות, כמו שנקרא, והיא פותרת את הבעיות השכליות שלא נפטרו ביום, נפטרו בלילה, בזמן השינה הפטרו. אבל על הגוף אין הנשמה פועלת בשעת השינה, היא לא פועלת. זה חוק. הגוף הוא, איך אומרים, דומם בשעת השינה. אומרים, אחד מ-60 מהמוות זה השינה. והנה ההבדל בין פעולת התורה לפעולת התפילה על האדם. יש שתי פעולות מרכזיות שהתורה והתפילה פועלים. הכלל הוא כזה, התורה, מי שלומד תורה, מישהו כאן פעם למד תורה במקרה? לא יצא לך.
תודה למד משכם.
כן, זה מיישר את השכל. התורה היא שייכת לשכל. מה שנקרא שכל של תורה. כן, להגיד בו יומם ולילה. אדם שלומד תורה, אז התורה משפיעה עליו, מיישרת לו את שכלו. יש לו מישהו שכל לקום, מה הוא צריך לעשות?
ללמוד תורה.
ללמוד תורה. זהו, זה תכונתה של התורה. מה טוב חלקנו, אשרינו, מה טוב חלקנו. שהשם נתן לנו תורה שמיישרת לנו את השכל. אבל התפילה היא מיישרת לנו את הרגש. יש לנו שכל ורגש. אז התורה היא קודם כל לגבי השכל. היא המזון לשכל. והתפילה המזון לרגש. כן. שהתורה מרוממת את שכל האדם וממילא מזדקק הגוף מושפע מהעובדה שהאדם לא מתורה, משפיע על גופו. אבל התפילה, בעיקרה, תעודתה לרומם את הכוח המדמה, שהוא כוח הגוף. כאן אומר, לא רק הרגש, זה הכוח המדמה של האדם. הכוח המדמה שייך, אומר לה, דווקא לצד הגופני. למה האדם נקרא אדם? מהאדמה לוקח הוא, לקח אותו מהאדמה, הצד החומרי. והוא מכוון מאוד לרומם רצון הגוף לדברים נשגבים וקדושים. זה התפילה. על כן חז"ל קוראים לתפילה, קוראים חיי שעה, ולתורה קוראים חיי עולם. חיי עולם וחיי שעה, עולם לנצח, זה התורה, לימוד התורה. חיי שעה זה דברים חולפים, זה העניין של הדמיון והרגש גם. על כן ראוי להתאבות שתהיה התפילה סמוך למיטתו, כדי לתקן מיד בתפילה את החסר בגוף מצד טבע השינה, דהיינו את הדמיון וגם את הרגש, מפני שעיקר התפילה הוא לתקן קדושת הגוף. משום אחי נקרא את התפילה חיי שעה, זה התפילה. לכן הוא אומר, הדבר הראשון שאתה קם בבוקר אחרי שאתה בתרדמה והכוח השכלי והרגשי והרצון והדמיון, הכל חוץ מהדמיון של החלומות, בכל זאת הסידור הוא מלמטה למעלה, כאילו מהדמיון, הרצון, הרגש, ותפילה, זה חיי, חיי שעה. אז לאט לאט, הדבר הראשון בבוקר תקן את הדברים האלה. אגב, בשלב יותר מוכן אתה קובע איתים לתורה ואתה לומד. כן, בבקשה.
אבל איך מסיגים שהמחלום שאדם
יושב
שהשכל
ישלוט
על הדמיון?
זה דבר מיוחד. יש אנשים שהם, הדבקות שלהם בלימוד תורה הוא כל כך גדול כי אמרתי שעות נוספות השכל עובד שלנו. לפעמים יש אדם, יש לו נדודי שינה. נדודי שינה יכולים לבוא מכל הרבה מאוד סיבות, אבל אחת הסיבות שיכול להיות שאדם התעסק במשהו לפני שהוא הלך לישון, כל כך הוא היה דבק בדבר המשהו הזה בסיכלוס או בעיסוקו, שזה חדר לתוך השינה שלו, זה מטריד אותו, מפריע לו וכו'. רואים ש הדברים שאדם עוסק בהם ביום משאירים את חותמם גם בלילה כשאדם ישן. כאן הוא מדבר על מדרגה גבוהה מאוד של דבקות כזאת בתורה, שגם כשהוא ישן השכל שלו עובד, עד כדי כך מנוע ממשיך לעבוד. ויותר מזה, הוא אומר דברים שהוא לא יכול היה לפתור אותם לפני זה. אני אומר, זה דבר פילי, זה לא דבר רציונלי, כן. זה דבר פילי שאדם מגיע להשגות כאלה, דברים כאלה, אפילו מתוך שינה, כן. יש סיפורים רבים על אנשים שמלא אפילו לרב לצל. בלילה נפטרו לו בעיות, פתאום שקודם להתלבט בהם והסתפק בהם. עכשיו, לגבי המיטה. אמרנו, המיטה צריכה להיות בין צפון לדרום. למה בין צפון לדרום? בוא נראה. הצפון מיוחס את הכוחות הגשמיים וגבורת הגוף. מצפון זהבה, זהב יעתה, יעתה. תמיד מצפון זה עניינים הגוף. שם השולחן. מה זה השולחן? שולחן זה ענייני אוכל, ענייני הגוף, כן. אומנם שולחן הזהב, יש שם לחם הפנים, כל ענייני החומר והגוף, הכל מצד צפון. לכן גם אומרים, מצפון תיפתח הרעה. למה? מי ששקוע יותר מדי בחומרניות, משם מתחילה הרעה. השקיעה בחומרניות יתר. אז הצפון תמיד מרמז לנו על העניינים החומריים, כן? השולחן. והוא מקום הרע. הצפון הוא מקום הרע. כן, בבקשה.
הקבלה זה הפוך. הקבלה
שמה? שהדרום?
על פי תורת הזוהר, הקבלה, זה הפוך. מה הסיבה לכך?
הפוך מה?
שבין דרום לצפון, לא צפון.
כי יש שתי מדרגות בחיים. יש מדרגה של קונטרסטיות, של נגדיות. זאת אומרת, שאתה רואה את הרע והטוב, אתה אומר, זה לעומת זה עשה אלוקים. כאילו זה נגד זה. כמו שאומרים, מי נגד מי? אבל יש מדרגה שעושה שלום במרומיו. במדרגה, אני לא מכיר מה שאתה אומר לגבי הזוהר הקדוש. אבל יש כאילו שתי קומות לאדם. הקומה האחת שהוא מחלק את האדם לשחור לבן, לניגודיות. כל הזמן הוא רואה את הרע ואת הטוב. העולם הזה מורכב ככה בצורה כזאת. אבל יש קומה שמעל זה. משם הכל מתאחד. והרע נהפך לרע, רע זה חבר. הרע נהפך לרע. גם כאן במשכן. אם זה היה רק רע, אז הוא לא היה במשכן, במשכן הכל טוב. כן, אז הרע בעצם והמנורה שהיא משמרת את האור, את הטוב, וכל הדברים הם מחוברים אחד בשני. כשהם מחוברים, אז זה הכל בסדר. אבל כשהם לא מחוברים, אוהו, אז הרע הוא רע, 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 כן. זה לא פשוט. אז על זה אולי מה שמרמד הזוהר כבש. טוב, בוא נראה את זה בתוך כתבי הרב. והוא מקום הרע. צפון אמרנו הוא מקום הרע. שמקור כל רע בחומר. כדברי הרמב״ם במורה נבוכים, שהוא שם מציין שכל העניין של הרוע זה העניין של השקיעה בחומרניות. למה? אתה רואה רק את החיצוניות. אתה לא רואה את הפנימיות. אתה לא רואה את המגמה הפנימית. אתה רואה רק את ההופעה החיצונית. משם מתחיל כל הרוע, הפרטי, הכללי וכו'. זה כמו גוף ונשמה, אז הגוף והנשמה מחוברים אחד עם השני. אז הכל טוב, גם הגוף וגם הנשמה משלימים אחד את השני. אבל כשיש פירוד בין הנשמה ובין הגוף, הפירוד הזה קוראים לו חז"ל מוות. מה זה המוות? המוות שהנשמה נוטשת את הגוף ונשאר רק הגוף. מה קורה לגוף כזה כשאין בו נשמה? מתפורר, הוא מת. משל, הנמשל לגבי האדם. גם דווקא מוות קליני, מה שנקרא. דהיינו שהנשמה והגוף נפרדים, כמו שאנחנו יודעים, שאדם נפטר מן העולם. אלא גם באופן פיזי, אתה יכול להיות עם הגוף, אבל הנשמה תיטוש אותך. לכן קוראים הרשעים בחייהם נקראים מתים. למה הם בחייהם נקראים מתים? כי הם חיים פיזי, אבל בלי נשמה. נשמה מבחינת הם לא חיים ערכים, לא חיים מה שצריך לחיות באמת, מבחינה מוסרית, מבחינה ערכית. כשאדם לא חי את הצד הרוחני שלו, את הצד הערכי, אז הוא כמו מת. כאילו הנשמה נפרדת מהגוף. אז זה מה שאומר כאן בעניין הזה, שהדרום מרמז לנו על הצפון, על החומרניות, והדרום על הרוחניות. והדרום אל הכוחות השכליים הרוחניים. והנה ראוי לכל אדם להשתדל בקיום המין. דהיינו, כל אחד צריך להתחתן. למה הוא צריך להתחתן, מי יודע? למה הוא צריך להתחתן?
כדי להמשיך את הדורות.
יפה מאוד, ידידיה. כה ראוי לכל אדם באשר הוא להמשיך את השרשרת, שרשרת הדורות. כמה אתם רווקים? מתחתנים בשביל מה? לא, להביא ילדים. לא בשביל כיף. בשביל להביא ילדים. אני נוהג לספר שפעם בא אליי זוג, רצה להתחתן. אז אמרתי להם, למה אתם רוצים להתחתן? אז הוא אומר, לא חשבנו על זה. בא להם כאילו. פתאום הבחורה אומרת לי, תראה, אנחנו נתחתן, הם ביקשו שאני אחתן אותם כמובן. אבל, תראה, אני כרגע עומד באוניברסיטה, צריך לעשות את ה-MA שלי, לעוד כמה שנים נביא ילדים. עכשיו לא. אז אמרתי להם, אני לא רוצה לחתן אתכם. אמרו עליך שאתה בן אדם טוב, מה פתאום? אתה לא רוצה לחתן אתכם. אמרת, בשביל מה אני מחתן אתכם? שתביאו ילדים לעולם. אם את לא רוצה, אז מי ילדים? אז כשתחליטי שאת רוצה ילדים, תבוא אליי, אני אחתן אותם. כל מה שאתה רוצה להביא ילדים לא בא בחשבון. מצידי לפחות, לא בא בחשבון. טוב, הם הלכו, עזבו, הלכו, אחרי שבועיים באו, עשו דיאלוג ביניהם, דיברו ביניהם. ואז הם באו, החלטנו, אנחנו מתחתנים בשביל להביא ילדים לעולם. B-A-M-A, לא מעניין אותנו להביא ילדים. אוקיי, חיתנתי אותם, יש להם היום שתי בנות כבר. אולי כבר מעל עוד משהו, כן. בשביל הם מתחתנים. לא מתחתנים בשביל סתם ככה, או בשביל כיף, או בשביל, אני לא יודע, כל מיני סיבות שבעולם. מתחתנים בשביל להמשיך את הדורות, כמו שידידי אמר. זה מה שהרב אומר כאן. קיום אמין. מה זה קיום אמין? להמשיך את הדורות, להמשיך את השרשרת. בשביל זה מה היא באה בחתונה. כל היתר הוא רק בא לשרת את המטרה הזאת. כן. היתר הכוונה היא פרנסה ולימודים ויחסי אנוש וזוגיות וכל הדברים האלה באים לשרת את המטרה העיקרית של החתונה, זה להמשיך את הדורות, להמשיך את השרשרת. וכשזה לא ככה זה צער גדול בעולם. אני רוצה להגיד לכם היום, לצערי הרב, יש כאלה שמתעכבים בנושא החתונה, מגיעים ל-18 לא מתחתנים, 18 וחצי, גם כן לא מתחתנים. באים כבר ל-20, תארו לעצמכם. עוד לא מתחתנים. אני כבר לא מדבר על אלה שמגיעים ל-40 ועוד לא מתחתנים. ואתה שואל אותו, למה? הרי אתה, יש לך מקצוע, יש לך מכונית, יש לך דירה, יש לך זה, יש לך, מה חסר לך? מה חסר לך? כן, לא בא לי. לא בא. מה זה לא בא לך? אני לפעמים פוגש הורים שיש להם ילדים מבוגרים שלא מתחתנים, ילדים וילדות. כמה צער יש בעולם. למה? ולא משנה אם דתיים או לא דתיים, זה בכלל לא משנה. כי כל הורה נורמלי, הוא רוצה להמשיך את הדורות, את השרשרת. כן, כמו שהוא אומר כאן. זה דבר שנמצא אפילו אצל, סליחה שאני אומר, אצל צמחים וחיות. לא צריך ללמוד את זה בבית ספר. כל אחד מבין שאחד התפקידים המרכזיים של האדם זה להמשיך את שרשרת הדורות. לכן יש צער גדול מאוד ברגע שאנשים מתעכבים בהקמת בית, הדבר הזה גורם צער גדול, לא רק לאדם בעצמו, אלא גם לסביבה שלו, לקרובה, למשפחתו, למי שקשור אליו, מי שמחובר אליו. רבה, מכאן אתם ישר הולכים לשטחן שיסדר לכם. אז זה מה שהרב אומר. מה הוא אומר? כל אדם משתדל בקיום אמין. לקיים את שרשרת הדורות, להמשיך הלאה. באופן שיהיה הנולד חזק בגופו. זה לא מספיק להביא ילדים, אלא מה? צריכים ילדים שהם חזקים בגופם ובנפשם ובשכלו. כל אדם צריך להשתדל להביא ילדים בריאים לעולם. גם שכל, גם גוף, מכל הבחינות. נכון או לא? אבל איך עושים את זה? דבר ראשון, מתחתנים. אבל כשמתחתנים ועם ילדים, צריך לדעת לשים את המיטה. למה המיטה צפון ודרום? בוא נראה. ולא יפנה כל אחד לשכל בלבד. איפה השכל נמצא? באיזה צד? דרום. במנורה. המנורה בא לעיר. סמל השכל זה המנורה. המנורה היא נמצאת בדרום המשכן. כן. עד שיהיה הגוף נשד ונחלש, חס ושלום. לא רק בדרום, אלא גם מה? גם בצפון. מה יש בצפון? הגוף, החומר. מה יש בדרום? השכל. צריך קשר בין זה לזה, חיבור. כן. כי הגוף צריך הוא להיות כלי אל השלמות האמיתית. נפש בריאה בגוף בריא. וצריך האדם לימוד גדול בעמדת כוחותיו ותשוקותיו באופן מגביל האמצעי, דהיינו בין צפון ובין דרום, ולחבר בין צפון לדרום, בין החומר ובין השכל. והיה מצטער בבנימין, כן, שלא יהיה צריך להיות נוטה לקצה האחד, גם בזה העניין, לא להיות קיצוני, לא רק לחומר ולא רק לשכל, אלא באמצע, לחבר, שהעמידה על האמצע קשה בו עד מאוד, בכל זאת היה משתדל בדבר. אתה צריך לזכור את העניין. גם זה וגם זה, כן, אחרון. תשאלו אותי, תגיד לי, אולי התורה קצת מקדימה? מה, בגלל שהעמיתה היא כזאת, אז זה מה שיצא, שיהיה לנו ילדים שיהיו בריאים בגוף ובנפש? מה הקשר בין הדבר? שאלו אותי, למה אתם לא שואלים? תנסו, תראו. אבל יש קשר. הדברים החיצוניים לכאורה, שנראים לנו כדברים סתמיים, יש להם משמעות פנימית יותר. יש איגרת חשובה של הרמב"ן, נקראת איגרת הקודש. אני ממליץ לחתנים וקלות, לפני החתונה ואחרי החתונה, לקרוא את האיגרת הזאת. האיגרת שהוא כותב אותה לחתן וקלה, איך לנהוג באיחוד, שהם מתייחדים ביחד. והוא מסביר להם שם את החשיבות העצומה בכל פרט ופרט בנושא הזה של היחד. בכל פרט ופרט. ומסתבר לפי הרמב"ן, אבל לא רק לפי הרמב"ן, שהילד שנולד מההתייחדות של האיש והאישה, הוא מושפע לא רק מדברים חיצוניים, אלא אפילו ממחשבות. אפילו ממחשבה. המחשבה של הזוג היא מלווה את נשמת התינוק שנולד באותו זמן. יש ביטוי גם בהלכה, בן גרושת הלב. מה זה בן גרושת הלב? אם יש זוג שהם חושבים על גירושים, על דברים כאלה, בזמן ההתייחדות, אז המחשבות האלה והדיבורים האלה, הם מקרינים על נשמתו של העובר, עוד טרם נולד אפילו. במילים אחרות, הכוח המיני, הסוף מעשה במחשבה, תחילה, המחשבה לא הולכת לאיבוד. אז מאוד צריך להיזהר, כשאדם מתייחד, שיהיה יחסים טובים וחיוביים בינו ובין אשתו. אם היא כועסת, מה צריך לעשות? הם לא יודעים. לפייס אותה. איך מפייסים? כל אחד לפי משהו. פרחים. יש פרחים, יש מלות, יש תחתיתים, יש הרבה דברים לפייס. יש דיבורים, זה הכי חשוב. כן, זו דוגמה, כן. אז לא רק שהנאורים שהמיטה בין צפון לדרום, שזה גם פרט אמנם, אלא גם אפילו מחשבות, כך אומר הרמב"ן, גם מחשבות של בני אדם, הן צריכות להיות תאורות וחיוביות, אני לא מדבר על דיני טהרה, ודברים כאלה שאנשים לא צריכים לזלזל בדבר הזה. דברים שמשאירים את חותמם ורישומם על אותם נשמות טובות שהולכים להביא לעולם. אבל אם נאמר, אדם נולד במשפחה כזאת, ששם יש מריבות נניח, קורה דבר כזה לפעמים, או חוסר, לא, כל מיני חסרונות נאמר, אנחנו לא מלאכים כולנו, אז מה לעשות? הרי זה כבר עובר הזה נולד, אז מה הוא יעשה? מה הוא יעשה? נו, לאן הוא צריך ללכת? מכון מאיר. למה? אין דבר עומד בפני התשובה. ככה פוסק הרמב"ם. התשובה היא מנקה, היא מתארת את האדם לגמרי. וזה הכפורת מלשון יום הכיפורים שהיה לה במשכן בקודש הקודשים. זה הכפורת הזו, היא מרמדת לנו שמעל הכל עומדת התשובה והכפרה וכל מיני. ואפשר לתקן גם את הקלקולים מהסוג הזה. יהיה לנו יום טוב, רבותיי. Thank you.